אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
זו התוכנית ה-24 של האמת היא. זהב טהור לחלוטין הוא זהב 24 קראט. 24 פרקים, כמספר האותיות באלף בית היווני, יש באיליאדה והאודיסאה של הומרוס. 24 פריימים לשנייה, יש בסרט קולנוע, ושחקן הקולנוע הדגול ג'יימס דין מת בגיל 24. 24 שעות יש ביממה, ולכן נמשך מרוץ למאן, המרוץ היוקרתי ביותר בין מרוצי המכוניות הארוכים, 24 שעות בדיוק. ואנחנו, שאין לנו את כל היום, נתחיל.
האמת היא, עם עופר שלח.
עם עופר שלח.
אם אנחנו מודדים את היחס בין החשיבות האמיתית לסיקור התקשורתי בערוצים המרכזיים, ספק אם יש יחס נמוך יותר מזו שמקבלת מערכת היחסים שלנו עם רוסיה. בוודאי הם זוכרים שבארץ חיים יותר ממיליון אנשים שהם או הוריהם עלו מברית המועצות, ושאנשי צבא רוסיים נמצאים כבר 6 שנים ממש מעבר לגבול שלנו בסוריה. יעקב קדמי התפרסם כיאשה קזקוב, פעיל עלייה שמאבקו לעלות לישראל זכה לכותרות בסוף שנות ה-60. אחר כך היה פעיל וראש ארגון נתיב שפעל לעליית יהודים בשנים שבהן התפרקה ברית המועצות. 16 שנים היה קדמי אסור כניסה לרוסיה, ובכל השנים האלה ואחריהן היה מקור של ידע ולא מעט עמדות שנויות במחלוקת בקשר ליחסים שלנו עם המעצמה הרחוקה קרובה ההיא. יש קדמי, שלום.
שלום.
אם הייתי מבקש ממך, וזה כמובן תמצות של דבר מאוד גדול, לתמצת את הדרך שבה רוסיה, שלטון, עם, תקשורת, רואים את ישראל. מה היית, איפה היית מתחיל?
איפה הייתי מפריד בין תקשורת ועם ואיך המדינה רואה. ב' צריך להבין, וזה קצת קשה לישראלים להבין, רוסיה מסתכלת על ישראל, אין במבט מזרח תיכוני, אבל מזרח התיכון, רוסיה זה מגרש התמודדות בין מעצמתית, קודם כל צבאית.
זאת אומרת, היא פורסת את מפת העולם, כמו בימים שהסתכלנו ואמרנו, ארצות הברית וברית המועצות של אז, מנהלות איזה דומינו מאושח כלל עולמי, ואנחנו איזה פיון שם. זה נכון גם לרוסיה של היום?
זה נכון גם לרוסיה של היום ולארצות הברית של היום. ההתמודדות היא... למרות שברית המועצות כבר לא קיימת, ורוסיה זה לא ברית המועצות, אבל התמודדות בין רוסיה וארצות הברית, בעוצמה היום עוד יותר גדולה, ואז כל התנהגות של רוסיה במזרח התיכון, היא נגזרת מתפיסה שלה מה המקום של מזרח התיכון, במאזן אסטרטגי צבאי בין רוסיה וישראל.
אז רגע, בוא לפני שנגיע...
בין רוסיה וארצות הברית.
ברור, לפני שנגיע חזרה לרוסיה וישראל, זה מעניין מה שאתה אומר, מפני שגם ההסתכלות האמריקאית בוודאי, וזה אפילו מופיע באופן רשמי, כשממשל טראמפ מפרסם את תפיסת הביטחון שלו ב-2017, אז הוא שם את רוסיה כאיזשהו מתמודד נגד אדברסרי עולמי, אבל לא ברמה נגיד של סין, וגם אולי בתפיסה הישראלית, שנדבר עליה אחר כך, אין תק הדבק של רוסיה וברית המועצות. יש הסתכלות על רוסיה כעל כוח חשוב, בטח שהוא נמצא מעבר לגבול, אבל לא כוח עולמי. האם לרוסים, כמה לרוסים חשוב, טבעי, ברור, שהם כוח עולמי והם רואים את העולם ככזה?
זה לא ש... זה חשוב להם. זאת עובדה מבחינתם. שהם מעצמת העולם. אחד משלושת המעצמות הגדולות. מבחינת מתמודדות עם ארצות הברית יש 2 מעצמות, רק רוסיה וארצות הברית. והתמודדות איתם והאיומים על רוסיה ממזרח התיכון, זה הדבר שמכתיב להם את המדידות במזרח התיכון.
ברור.
בדיוק כמו שזה היה למשל בשנות ה-60, לפני מלחמת ששת הימים. הכניסה של רוסיה למזרח התיכון, השייטת בים התיכון, הייתה כמענה על צי השישי, אחרי שצוללות פולאריס עם טילי ים שטח, טילים אסטרטגיים, נכנסו למזרח התיכון, ואז הם היו שדה שיגור של הטילים לכיוון רוסיה, ואז הם אמרו, אנחנו צריכים להתמודד עם זה. גם היום, צי השישי, אותו צי השישי, עם הנשק אחר, ואוניות מתלוות אליו, ובסיסים, למשל בסיס ברומניה, מהווים איום אסטרטגי קיומי על רוסיה מבחינתה.
זאת אומרת, אתה גם אומר, וזה מנוגד נגיד לתפיסה שאנחנו תפסנו את ברית המועצות של פעם, שהבסיס של התפיסה הזו הוא הגנתי, והוא תפיסה של איום על, עכשיו, כל מדינה מגדירה לעצמה איומים, גם ארצות הברית מגדירה לעצמה איומים, גם סין וכו', אבל אם פעם אנחנו דיברנו באמת על מאבק גלובלי שבו כל דרום מזרח אסיה, או הרי לא היה איום ישיר נגיד על ברית המועצות מדרום מזרח אסיה, היה באמת איזשהו מאבק, מאבק אפילו אידיאולוגי עצום בעולם בין שתי תפיסות, בין שתי צורות חיים ושלטון. עד כמה זה באמת, באמת דבר כזה, כמו שאתה אומר, נתפס באמת כמו איזה, אוקיי, נמצא צי שישי במזרח התיכון או בים התיכון. עד כמה הרוסים אומרים, זה מכוון נגדנו?
הם בטוחים שזה מכוון נגדנו, ולא רק צי שישי. כל העוצמה הצבאית האמריקאית, בעיקר היא בנויה על הים. הטילים המאיימים על הרוסיה, בעיקר הפלטפורמות ימיות. תומואבק על פלטפורמות ימיות. זאת אומרת, הנשק שנמצא על הים, זה איום קיומי אסטרטגיה לרוסיה, במיוחד לאור האסטרטגיה החדשה הצבאית שקיבלה ארצות הברית ביחס לרוסיה ב-2003. זו אסטרטגיה של מכה מיידית כוללת, כאשר תוך שעה משוגרים לכיוון רוסיה כ-6,000 טילי שיוט, כ-3.5 מהים, חלק ניכר מהם צריך להיות משוגר, מים התיכון, הן מאוניות שטח שיש להם יכולת לשגר אותו מואב, והן מצוללות. וככה הם מסתכלים על זה. זאת אומרת, כל מדינה מבססת את המדיניות שלה, קודם כל, על בסיס האיום היחוס, העיקרי. רוצים אנחנו, לא רוצים. נכון או לא נכון, זה לא משנה, זה נתון. זה נתון שעל הבסיס שלו קובעים אסטרטגיה בינלאומית, אסטרטגיה צבאית, הן הנהגה צבאית רוסית, והן הנהגה המדינית. ומה אנחנו חושבים על זה, זה לא משנה בכלל.
לא, 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 אני לא מנסה להביא לך מה אנחנו חושבים על זה, ואפילו לא אם זה נכון, אם מצאנו איזה מסמך בוושינגטון שמראה את זה, אלא באמת את התפיסה הרוסית. כי, נגיד ככה, או אני אשאל ככה, איפה זה שם את ישראל, שנתפסת בעולם, וגם ברוסיה, כבת ברית אוטומטית של ארצות הברית, כאולי נציגה של ארצות הברית, או של בטח האסטרטגיה האמריקאית במזרח התיכון, ומצד שני כאיזשהו שער לוושינגטון. יש איזה מיתוס שאומר שהדרך לוושינגטון עוברת דרך ירושלים.
לגבי דבר השני, מי שקבר את זה, זה בנתניהו בזמנו, אני יצאתי לו ואמרתי לו שלאור היחסים מצוינים שיש לנו עם ארצות הברית, ושרוסיה זקוקה לזה, ויכולת שלנו לפעול ברוסיה ובול הממשלות היא יותר טובה מכל מדינה אחרת, בו אנחנו נהיה מתווכים במידה מסוימת בזה. נתניהו בא ואמר, לא, אני לא צריך את זה. מה שאני צריך להשיג ממוסקווה, אני אשיג דרך וושינגטון. בזה העניין הוא נקבר. ומאז הוא לא קם לתחייה. אז הנושא, אז הפרק הזה בו נשים בצד, קבור ויש עליו מצבה, וזהו.
שנייה, בוא נתעכב עליו, בעודנו מעדכים את הבטון של המצבה, כי בערך בזמן שאתה אומר את זה, ואני מדבר על דברים שאני מכיר ממש באופן אישי, ונהיו פומביים, זה, יש כמעט אמירה רשמית כזאת רוסית, בשיחות בין פטרושב, ראש המועצה לביטחון לאומי הרוסי, לבין מאיר בן שבת, ראש המלל שלנו, שבעצם הרוסים אומרים, לא באופן המובהק הזה, אבל הם אומרים, בוא נרחיב את השאר, ואם אתם רוצים שאנחנו נסייע לכם, למשל, בזה שבדיונים להסדרת סוריה, ישראל תהיה, האינטרס הישראלי יהיה מיוצג, אז תפתחו לנו שער לוושינגטון. אם הם מאמינים שאנחנו מסוגלים לזה, אז זה לא אמור להיקבר יחד עם יוזמה כזו או אחרת שבנימין נתניהו מקבל או לא מקבל.
א', אני מכיר את פטרושב בתפקידו הקודם, לא בתפקיד הזה. אבל אובייקטיבית, זה מחויב מציאות. כל השאר תלוי בצד שלנו. זאת אומרת, הרוסים מוכנים לזה, לנו יש את היכולת, עכשיו השאלה, האם אנחנו מוכנים להשתמש ביכולת הזו, הן לקידום יחסים מול ארצות הברית, בגלל שזה תוספת כוח, או מול רוסיה, שגם תוספת כוח, וגם מול שאר העולם, ברגע שיש לנו יותר יכולת עם שתי מעצמות העולם, גם המשקל שלנו בעולם משתנה לטובתנו. הכל תלוי אצלנו. אם אנחנו מוכנים לזה, הרוסים מוכנים לזה.
אבל אתה יודע, בוא לרגע אני אצג, נצלול לתוך זה ואני אצג גם את הצד הישראלי. הצד הישראלי אומר ככה, הרוסים שלחו כוח למזרח התיכון, התערבו צבאית במזרח התיכון, כדי להציל את בשאר אסד ב-2015, כשאסד מתנדנד, שאסד הוא לצורך העניין, אני אעשה את זה הכי פשטני, הוא אויב שלנו. הוא אויב שלנו, הוא איום עלינו, הוא קשר לציר האיראני, הוא חלק מן הציר שהולך מאיראן, ומגיע בסופו של דבר עד לחיזבאללה בלבנון. והוא, רוסיה שמה את עצמה בצד שלו. אז מה? זה ראייה פשטנית מדי, זה ראייה שלא רואה מה רוסיה רואה באמת. איפה נקודת העיוורון במה שאני אמרתי לך?
זה עיוורון מוחלט ואי הבנה. הן במדיניות הרוסית, הן במטרות שלה, הן באילוצים שלה, והן ב... איך רוסיה רואה את מזרח התיכון ומדינת ישראל וסוריה. זה, התפיסה הזאת, אני מכיר אותה, היא שגויה לחלוטין. רוסיה נכנסה לסוריה לא בשביל להציל את אסד.
אלא?
אני אגלה לך. רוסיה נכנסה לסוריה ב-2015.
כן.
מתי הם התחילו תכנון להיכנס לסוריה?
לא יודע, תגיד לי.
ב-2012.
כי הכניסה שלהם מפתיעה את כולם, כולל... המודיעין הישראלי מתגאה שהוא שבועיים לפני זה ניחש שזה יקרה.
טוב, אני לא יודע במה זה להתגאות. אי אפשר היה לא להבחין במה שקורה בטרטוס ובחמימים, אז לא לגלות את זה...
מה קורה ב-2012 שגורם להם?
לא, ב-2012 נחלה החלטה שהם צריכים להיכנס לסוריה. ולבנות... שני בסיסים. בסיס אחד בטרטוס, בסיס ימי.
נמל ימי?
בסיס ימי, לא נמל.
כן.
ונמל היה שם.
כן,
וחמימים, כי חיפוי אווירי, היות ואין להם נוסעות מטוסים, ולהבדיל ממה שהיה, למשל, בשנות ה-60, אין להם בסיסים אווירים, לא בבולגריה ולא באולבניה, שהיו נותנו חיפוי אווירי, ואין להם בסיס בסוריה. שנתן, במצרים, שנתן חיפוי אווירי. וכניסה הייתה בשביל שהם הגיעו למסקנה, הם צריכים למנוע מענה, למצוא מענה, על עוצמה הימית אמריקאית, אסטרטגית בים התיכון. ואז, בשביל זה, הם צריכים נוכחות ימית. לנוכחות הם צריכים נמל, או יותר נכון בסיס, שיאפשר להם את זה, ולקיום שייטת בים התיכון. שתתמודד עם צי השישי בים התיכון, הם צריכים חיפוי אווירי. ואז נולד הרעיון וגובש וקיבל אישור ב-2012 להיכנס לסוריה. וזה מה שהם עשו.
אז מה, עד נכנסו... 2015 חיכו להזדמנות?
לא, יש הרבה אפשר, יש הרבה בעיות שקשורות עם זה. א', המצב השתנה. לבנות את זה מבחינת מספר אוניות. חיל הים הרוסי הוא לא שופה אוניות. צריך להמציא את השייטת. גם עד היום השייטת הזאת עדיין לא קבועה, וכל פעם מצא אחר מישהו מתגבר אותה. בית הייתה להם בעיה אסטרטגית. בואו נגיד ככה. אם רוסיה לא הייתה מחזירה את קרים לרוסיה וחוזרת לסבסטופול, לא היה לה צי בים השחור. בלי צי לים השחור היא לא יכולה לצאת לים התיכון. זאת אומרת, אחרי שקרים נהפך לחלק של רוסיה ונמל הצבאי בקרים, סבסטופול נעשה לנמל בית שלהם. לפני זה הם היו שם מין ביתם להסכם עם אוקראינה, אבל זה עכשיו נמל בית. הם יוכלו א' לתגבר את צי בים השחור, אם צי בים השחור, יש להם בסיס להיכנס לים התיכון. זאת אומרת, הרבה דברים היו מתוכננים לזה. דרך אגב, ההחלטה לתכנן חזרה של קרים לרוסיה, מתי נפלה?
לא יודע.
ב-2004. וזה סיפות אחרות.
כן.
אבל ההשלכה מזרח תיכוני היא כזאת שהם צריכים נוכחות, כוח ימי, שינטרל את הכוח הימי האמריקאי בים התיכון, ויוכל לנטרל את הבסיסי מודיעין ובסיסי טילים קרקעיים, למשל מה שיש ברומניה, למרות שהבסיס הוא לפי הצהרת האמריקאית, שהם בנו אותו, היה נגד איום טילים מאיראן, לא יודע איך זה מסתדר בגיאוגרפיה, אבל המשגרים שיש שם, M41, הם משגרים לטילי נגד טילים, אבל תוך 10 דקות אתה הופך את המשגר הזה שהוא יכול לשגר טומאהאווק.
היי, כאן עטילה שומפלבי. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט היומי של ויינט, הכותרת. מדי בוקר, יחד עם כתבי ויינט וידיעות אחרונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית אחת ונעמיק בה כדי להבין. מחכה לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם בוויינט.
אני רוצה לשוב להתעכב על הראייה הרוסית, כי אתה יודע, בסופו של דבר הסיבה, ברית המועצות נכתבו, אני לא יודע אם אלפי ספרים ודוקטורטים על נפילת ברית המועצות, אבל בהסבר...
סליחה, בדיעבד. כן, אבל מה שנכתב קודם, זה לא שווה את הנייר שהיה כתוב.
תראה, לא, אבל אני רוצה לגשת למשהו, ואני מומחה קטן לנושא, אבל אני רוצה לגשת דווקא למשהו שנכתב קודם. ב-1969 כותב אנדריה מלריק ספר שנקרא, האם תשרוד ברית המועצות עד שנת 1984.
המלריק.
המלריק, כן. עכשיו, הוא כותב את זה, הוא כמובן בוחר את 1984 בגלל הספר של אורוול, וזה די קולע אפילו בזמנים, זה לא על השנה, אבל על התקופה. ואם אני זוכר נכון, הספר נפתח ככה, הוא אומר, אנחנו במרוץ נגד האמריקאים בחלל, אבל בשדה שמול הבית שלי, אני עכשיו מסתכל דרך החלון, בשדה שמול הבית שלי, בן אדם חורש בשדה עם שור. ואני אומר, זה לא נוסע עם זה, ולכן יש סכנה לקיומה של ברית המועצות, ואם אתה רוצה, זה דרך ציורית, של בסופו של דבר מה שקרה, האימפריה הרוסית, שנאבקה על כוחה, נאבקה על כוחה באמצעים של, במרוץ של צבא, טכנולוגיה, דברים כמו צבאים, כמו מלחמת הכוכבים וכאלה. פשוט השורש שלה בתוך הכלכלה הסובייטית, בתוך העוצמה הפנימית הסובייטית, לא היה מספיק חזק והאימפריה קרסה. האם מה שאתה מתאר לי עכשיו, וזו אגב דוקטרינה שהובילה את ממשל אובמה, ממשל אובמה הסתכל על רוסיה, אמר זו מדינה שהאוכלוסייה שלה מתכווצת, שהכלכלה שלה על יסודות לא בריאים, אם היא תמתח את עצמה, היא טיפול. האם מה שאתה אומר לי עכשיו הוא לא סוג של איום כזה על רוסיה? שהיא תמתח את, ממשיך למתוח את עצמה, כי ככה היא רואה את עצמה, ובסוף זה יפגע בה.
אני קראתי את המלריק עוד שהוא כתב את, המכתב, את הספר שלו, ולא פעם. הוא צדק בספר הוא לא צדק בניתוח הסיבות. רוסיה קרסה, הברית המועצות קרסה, לא בגלל הכלכלה, זה לא נכון. לא בגלל הוצאות צבאיות, זה לא נכון. היא קרסה בגלל קריסה של הנהגה שלה, שהיא דרדרה לשפל של מדרגה ולא יכלה להמציא אנשים שיכולים להתמודד עם בעיות הרגילות של המדינה. עם הנהגה אחרת הייתה מניצלת, אבל הנהגה ש... היא הצליחה להוליד המפלגה הקומוניסטית הסובייטית, שהיא הייתה רחוקה מהקומוניסטית האמיתית, הייתה כל כך רקובה, כל כך חלשה, כל כך חלובה, שברית המועצות קרסה. יצא לי לפגש עם גרבצ'וב, ישבתי איתו כמה שעות.
כן.
אני חזרתי ארצה, שאלו אותי, נו איך זה? אמרתי, אני לא מבין דבר אחד, איך לאפס כזה נתנו לנהל אימפריה? בן אדם לא מבין את המציאות. מאוהב בעצמו, לא קורא את המפה, לא מבין בכלל מה זה מדינה ואיך לנהל אותה. זאת אומרת, הקריסה של ברית המועצות הייתה קריסה של ההנהגה הסובייטית, לא של הכלכלה, לא של החקלאות, אלא ניהול היה רקוב. למשל, כולם מכירים שרוסיה... ברית המועצות הייתה קונה חיטה. היום רוסיה יצנית חיטה הכי גדולה בעולם, עברה את ארצות הברית. התוצרת החקלאית שלה נכנסה לרוסיה פי שניים יותר כסף ממה שמחירת נשק. דרך אגב, שר החקלאות זה הבן של פטרושב.
אוקיי, אבל אתה יודע, כלכלה של חקלאות, כלכלה של משאבים, זאת אומרת גז, נפט וכן הלאה, זו לא כלכלה מתקדמת בעולם. האם הפרשנות שלך שאומרת בסוף היינו, אם היו שניים שלושה אנשים כאלה ואחרים במקום השניים שלושה שכן היו?
לא, זה לא שניים שלושה, זה יותר.
אבל אני רוצה לחזור, לא, אנחנו בטח לא באנו להתווכח על מה שקרה לפני כמעט 40 שנה. אני מנסה לבנות מזה שוב את תמונת העולם של מה רוסיה רוצה בעולם, מה היא רוצה במזרח התיכון ומה היא רוצה מישראל.
אוקיי, אז עכשיו כמה מילים מה רוסיה רואה בעולם ומה היא חושבת.
כן.
לא רק אובמה, גם אחרי אובמה, גם עד היום, גם הנהגה הנוכחית. הכריז על רוסיה כעל אויב. הם אמרו את זה יריב, אבל כוונה לאויב. יש שני אויבים לארצות הברית. רוסיה וסין. רוסיה המיידי, סין פוטנציאל. בגלל שהעוצמה הצבאית, רוסיה זה מה שמדליק את ארצות הברית. וברגע שהמדינה מוכרזת כאויב, היא לא יכולה להסתכל על זה בצורה אחרת. ולהגיד מה זה סתם המילים. כאשר הדוקטרינה הצבאית האמריקאית, התפיסה האמריקאית, ההתקרבות של נאטו לגבולות של רוסיה, וכניסה למדינות ברית המועצות לשעבר, והמשכת התנועה הזו, מביאה את רוסיה לפי הערכה שלה. אנחנו עומדים לפני סכנה של איום צבאי מוחשי, קיומי, על רוסיה כמדינה. למדינת ישראל גם קבע מה איום הקיומי למדינת ישראל. גם רוסיה קבע. ובקביעה הרוסית, עוד פעם, לא משנה להתווכח נכון או לא נכון, אבל היום ארצות הברית מהווה איום קיומי על רוסיה. והמטרה שלה בנושא הזה, לנטרל את האיום הזה. והיא הצליחה לעשות את זה. היא הצליחה לעשות את זה, והצדדים שהיא עושה, צעדים שהיא עושה היום, המשך של דבר. אבל במה שהיא הצליחה, למרות כל מה שאמר אובמה, ולמרות כל הערכות האמריקאית, היום, כבר שנתיים, לרוסיה יש יתרון צבאי, אסטרטגי, על ארצות הברית.
מה זאת אומרת?
העוצמה האסטרטגית רוסית יותר טובה, יותר חזקה, ממה שאמריקאית. והיום המצב, כפי שרוסים מגדירים אותו, ואמריקאים מסכימים לזה, האסטרטגיה הצבאית שלהם אומרת, אם ארצות הברית תשגר טילים לכיוון רוסיה, אנחנו לא נבדוק האם ראשי טילים גרעינים או לא גרעינים. לפני שטילים יגיעו למרחב האווירי של רוסיה, ארצות הברית תושמת. כולה, כולה תושמת. בהתאם ליכולת הצבאית שיש להם ושמתפתחת. זו התפיסה שלו.
אני חייב להגיד לך, תנסה להסביר לי את זה, כי בסוף, אתה יודע, אלה מילים ודברים ששמענו לפני, שכבר העולם לא שומע 40 שנה. 40 שנה מדינות בסדר גודל הזה לא רואות את עצמן פוטנציאל להשמדה, או אפילו לתקיפה מסיבית על ידי הצד השני.
שר הגנה האמריקאי לפני שנתיים.
כן.
זה 3 שנים. אומר, רוסיה היא המדינה היחידה שיכולה להשמיד את ארצות הברית תוך חצי שעה.
אוקיי.
אז המילים האלה נאמרות.
כן.
האמת, מה ששאלו את פוטין אחרי זה, מה הוא חושב על זה, הוא חייך ואמר יותר מהר.
בסדר, זה...
זאת אומרת, לא, זה לא מילים.
זה
לא מילים.
זה מילים וזה צרכים פוליטיים.
לא, 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 לא. אל תעשו את הטעות שאתם מעבירים את הדפוסי התנהגות ישראלים, ופוליטיקה אמריקאית לרוסיה.
אוקיי.
זה שונה לחלוטין. שר ההגנה האמריקאי הוא לא פוליטיקאי. זה לא שר ההגנה ישראלי.
כן.
ואם הוא אומר, הוא יודע מה שהוא אומר. במיוחד שר ההגנה של אז. פוטין אף פעם לא אומר דברים שהוא לא עומד אחריהם. תסתכלו, כל האמירות שלו אף פעם לא היו אמירות פוליטיות, או אמירות משוללות תוכן. מה שהוא נאמר, הוא יודע מה שהוא אומר, וזה מוצדק מבחינה אחרת. אבל איך רוסיה רואה את העולם היום? אני אגיד לך. ב-1948 אמריקאי אחד, איך קורא לו? שכחתי את השם שלו, אני אזכר את השם שלו. הוא היה ראש ג'ון קנן.
כן.
הוא היה ראש מחלקה אסטרטגית בסטייט דיפרטמנט.
כן.
הוא כתב מסמך. והוא כתב שם. נכון להיום, ארצות הברית שולטת ב-50% מאושר העולם. לארצות הברית יש 6.3% מאוכלוסיית העולם. המטרה האסטרטגית של ארצות הברית לשמור על ההשוואה הזו. זאת המדיניות האמריקאית בעיני הרוסים, ולא רק בעיני הרוסים. היום ארצות הברית שולטת בפחות, בסביבות 30%. אבל המטרה של ארצות הברית לשמור על הבחורה העולמית, על יתרון צבאי, מדיני וכלכלי בכל העולם. מי שמאיים על זה, שתי מדינות. אחד, רוסיה ושני סין. סין יותר בתחום הכלכלי, רוסיה בתחום הצבאי. שר ההגנה האמריקאי הקודם, הוא אמר, וגם כן, הוא לא הפוליטיקאי, הוא אמר, אם ארצות הברית תאבד שליטה או עליונות עולמית בכלכלה ובכל מקום בעולם, בתחום כלכלי ובתחום מדיני, זה ספק אם ארצות הברית תתקיים כמדינה. זה אמר שר ההגנה האמריקאי. זה לא אמר תעמולן של פוטין ולא מישהו אחר. זה אמר שר ההגנה האמריקאי. זאת אומרת, ארצות הברית רואה, בדיוק כמו שרוסיה, בשמירה על עליונות בכל מקום בעולם, בכל מקום, בכל התחומים האלה, כי ערובה לקיומה כמדינה. רוסיה אומרת, לא, זה לא יהיה. הפקס האמריקאי מת. היום, לפי תפיסה של רוסיה, בעולם יש 3 מעצמות משלחות לטען. אחד זה ארצות הברית, שנייה זה רוסיה, והשלישית זה סין.
כן.
לגבי כניסה לסוריה, סוריה מעניינת את ארצות הברית, כי על מנת ש נוכחות רוסית שם, צבאית, תשמר כמה שיותר זמן. בשביל זה צריך שני תנאים. א', שמדינה תהיה יציבה ואחידה, מספיק חזקה. ב', שהיא תהיה ידידותית. עכשיו הרוסים בהרבה שיחות, גם עם ישראלים, גם עם אמריקאים, ואחרים אמרו, אתם צועקים אסד, אסד, אסד. יש לכם מישהו במקום? שיבוא, שיהיה, תבואו אלינו. היום אסד ביניהם, הוא היחידי שיכול לקיים סוריה כמדינה. אין כוח פוליטי אחר. אמריקאים מתחילת מלחמת האזרחים ב-2011 לא הצליחו למצוא בסוריה, בכל סוריה.
אני חושב שזה אחד. מוסכמה ברורה היום.
יופי.
וגם הדיון בתוך הקהילה הישראלית בעניין אסד נגמר, בעיקר מפני שאין על מה לדבר.
אין על מה לדבר. והרוסים גם כן עושים, רק שהם אמרו את זה קודם. עכשיו, מה שהם מעוניינים ברגע שאתה תסתכל מבחינה הגיונית, הרוסים רוצים נוכחות רוסית בסוריה, והם רוצים מדינה יציבה.
כן.
ואז הם אומרים, בשביל שזה יתקיים, אסור שיהיו כוחות זרים בסוריה, חוץ מהרוסים.
כן.
זאת אומרת, הם לא רוצים שם, לא את הטורקים ולא את הסוריה, ולא את האיראנים. אבל להיות בצבא, צבא סורי חלש, והרוסים לא רוצים להתלחם בו. יחד עם צבא סורי במקומה, הכוחות שלהם קטנים, רק כוחות מיוחדים וחיל האוויר, אז הם נרצים להשתמש באיראנים. מה הטוענים רוסים? תוציא את הטורקים, תוציא את השרידים של אל-קאידה ודאיש מסוריה, ואז גם האיראנים יצאו. לא יהיה צורך. האיראנים נכנסו שנתיים אחרי זה, בגלל שנוצר איום ונוצרה להם הזדמנות. האיום היה על השיעים, וההזדמנות הייתה בגלל שהשלטון החלש. אז הרוסים אומרים, אנחנו מוכנים שסוריה תהיה בלי איראנים ובלי אף אחד.
עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לניתוח דווקא של סוריה. אני רוצה להסתכל עכשיו מרוסיה שוב, במסגרת מה שאמרת, על ישראל. מה התפקיד של ישראל, או מה הראייה הרוסית של ההזדמנויות והסיכונים מצד ישראל, בהקשר של מה שהיטבת לתאר כתפיסת המאבק שלהם מול ארצות הברית.
קודם כל הרוסים עשו, עוד הסובייטים עשו, ניתוח של המדיניות שלהם אחרי מלחמת ששת הימים, והם הגיעו למסקנה חד משמעית, עוד בתקופה הסובייטית. ניתוק יחסים דיפלומטיים ועמדה קיצונית נגד ישראל הייתה טעות במדיניות שלהם, ולעולם לא יחזרו לזה. למה? בגלל ניתוק יחסים עם ישראל, הם השאירו את השדה לאמריקאים שהיו להם יחסים עם שני הצדדים. יותר הם לא רוצים. הם רוצים שיחסים תמיד יהיו עם כל הצדדים המעורבים. בית, הם רואים בישראל מדינה החשובה ביותר במזרח התיכון. הם רואים בישראל מדינה המתקדמת ביותר, לא רק בישראל, אלא גם בעולם. שלפעמים בחלק מהדברים ישובה לארצות הברית. הם רואים בישראל המדינה הקרובה ביותר לארצות הברית, בגלל 6 מיליון או 8 מיליון יהודים בארצות הברית. הם רואים בישראל מדינה שיש להם בסיס ליחסים טובים איתה, בגלל העבר המשותף חלק ניכר מאוכלוסיית ישראל. כיום, גם בשיחות עם פוטין שהיו לי בכל התקופות, וגם עם אנשים אחרים, הם רואים, אין בינינו שום בעיות. אין בינינו, היו שתי בעיות. תמיכה בלתי מסויגת. בארצות ערב, בלחימתה נגד ישראל, ובעיה יהודית. בעיה יהודית נפטרה. הם לא תומכים במדינות ערב, במלחמה שלהם נגד ישראל, מבחינה צבאית. אז אומרים, אין בינינו בעיות. ברגע שאין בינינו בעיות, אנחנו מוכנים להתחשב ביתרונות או באינטרסים הלאומיים של ישראל. וההוכחה, התקופות שלנו על כוחות פרו-איראנים בסוריה, הם לא מסכימים איתם. הם אומרים, אנחנו נגד, אבל אנחנו מבינים. ואנחנו לא נתערב במלחמה שלכם נגדם. רק אל תפגעו בכוחות שלנו, וגם בצבא הסורי, או אל תעשו פעולות שיכולות לערער את המשטר בסוריה. זאת אומרת, יש להם נכונות להתחשב באינטרסים של ישראל, עד גבול מסוים, שזה לא פוגע באינטרסים אמיתיים שלהם, ולא של מישהו אחר.
עכשיו, הזכרת את העובדה שהידועה לכולנו, שיש למעלה ממיליון אנשים שהם יוצאי ברית המועצות לשעבר, רובם רוסיה, שחיים כאן. האם זה, איך המשטר הרוסי רואה את הדבר הזה? הוא רואה באוכלוסייה הזאת שגרירים אפשריים, הוא רואה במוקד להשפעה, איך הוא מתייחס אליה?
א', לא משנה מאיפה הגיעו יהודים, הם הגיעו מתרבות הרוסית. כולם מדברים
כן.
רוסית.
כן.
זאת אומרת, המרחב התרבותי שלהם הוא רוסי. גם הם הגיעו מלטביה, וגם הם הגיעו מאוקראינה, או מכל אזור אחר, או מאסיה התיכונה. ב', הם רואים את זה, יש לנו איתם שפה משותפת. זאת אומרת, אנשים, עכשיו זה פחות, הם למדו באותם מוסדות, הם מדברים אותה שפה. החינוך שלהם, דומה. זאת אומרת, שפה משותפת עם החלק הזה של אוכלוסייה, הרבה יותר קל למצוא להם. הם יכולים להיות גשר בין רוסיה וישראל. ככה הם ראו את זה. ככה הם מתייחסים לזה. לראות בהם גורמי השפעה, אני פוחד, הם מסתכלים על זה יותר במבט שהם לא הצטרפו לפסטיבל או לפעולות אנטי-רוסיות, נגד רוסיות, וזה מספיק להם.
כי רוסיה, אתה יודע, אני רוצה להיכנס להאשמות האמריקאיות ביחס להשפעה הרוסית או התערבות הרוסית בתוך הפוליטיקה האמריקאית, בוודאי סביב מערכות הבחירות האחרונות, אבל רוסיה היא מהמדינות המתקדמות, גם בעיסוק שלי בהיבטים ביטחוניים, בראייה, מה שנקרא ראייה היברידית של הדרכים שאתה בהן משפיע, דרך דעת קהל, דרך רשתות חברתיות, דרך פעילות שהיא לא צבאית על פניה. וזה נראה, בלי לייחס לרוסים איזה כוונות זדון ביחס לישראל, זה נראה קר טבעי לפנות לכזאת כמות של אוכלוסייה, שהיא דוברת את השפה, כמו שאתה אומר, ומכירה את התרבות ונמצאת כאן, ויש לה כוח פוליטי, ולנסות דרכה לקדם את האינטרסים, מה שהרוסים רואים, את האינטרסים שלהם מול ישראל.
תיאורטית, כן, מה עשית? יש עובדות לכך?
אני שואל.
יש הצבעות על כך?
אני שואל.
יש עדויות לכך? לא. אפשר לעשות ניתוח ולהגיד, אם יש אפשרות כזאת, הם יכולים להשתמש בזה. תיאורטית, כן.
כן.
אבל מה עשית? אני לא רואה שום עקבות או עדויות לכך שזה נעשה.
למה? כי זה לא,
לא
זה
לא מספיק הפולה.
חשוב בשבילם, כי זה לא... כי מה?
בשביל מה? בשביל מה? זאת אומרת, הרוסיה, בנהגה של פוטין היא יותר ממוקדת. זאת אומרת, יש מטרה, אבל המטרה הזאת חוסרים. מה המטרה של זה? להביא לשלטון אחר במדינת ישראל? לא. הם לא חושבים שהם יכולים לעשות את זה, הם לא חושבים שהם צריכים לעשות את זה, זה לא יציב. אז שיהיה שלטון, ההתייחסות רוסית כלפי שלטון בישראל, מי שיהיה בשלטון, אנחנו נעבוד איתו.
כן,
לא משנה מה הם חושבים על כל אחד. ואני יודע מה הם חושבים, מה הם חשבו על אריק, מה הם חשבו על רבין, מה הם חשבו על ברק, מה הם חשבו על ביבי. אבל זה לא משנה. כן. בדיוק כמו עם אמריקאים. הרוסים אומרים, אנחנו נעבוד עם כל נשיא אמריקאי, והמדינת חוץ רוסית היום, כפי שהוגדרה גם על ידי נשיא וגם על... אנחנו נעבוד עם כל מדינה. אנחנו מוכנים לדבר עם מתחשבים באינטרסים שלנו, מוכנים להגיע להסכמים שיש בהם תוכן. אם אין את זה, סתם דיבורים לא מעניינים אותה.
ההסתכלות הישראלית מצד שני, אם אני יכול לסכם אותה, היא קודם כל, בהיבט הסורי, מאוד נקודתית וטקטית. אנחנו צריכים לדאוג, ויש מנגנונים די טובים שדואגים לזה, שהכנף של המטוס הישראלי לא תסתבך עם הטיל הרוסי, ובוודאי לא תאיים על רוסים. אנחנו, כולל זה שדי בלנו את זה, למשל שכשהסורים הפילו מטוס רוסי, אז הרוסים האשימו אותנו לפחות כלפי חוץ.
מי שבלם את זה, וחתך את זה ביום אחד, זה היה פוטין. הוא השתיק את כולם ביום אחד.
ברור. האם ואיפה ישראל בעיניך, וזה יכול להיות הממשל הישראלי, זה יכול להיות... הכלכלה הישראלית, התרבות הישראלית, אתה תיתן את זה איפה שאתה רוצה. איזה הזדמנות היא מחמיצה ביחס לרוסיה?
חלק זה... הכלכלה הישראלית, אנשי עסקים ישראלים, הם יכולים, המנטליות שלהם, להרוויח על הכסף של מישהו, כאשר רווח אתה מקבל לפני שהעסקה מתחילה.
זה הכללה טיפה גדולה מדי.
קצת בהגזמה, אבל...
למעלה מ-50% בשנים האחרונות מהייצוא הישראלי זה הייטק, אני לא בטוח שהייטק חרובית ככה.
רגע. אני מגיע. הייטק מחוץ לזה.
כן.
א', ישראלים מחפשים מימון. רוסיה לא מדינה שמממנת. אבל ישראל לא מממנת גם בעצמה. בית, בהייטק יש בעיה. United States of America. עוד יותר, אמריקאים בולמים את ההייטק שלנו ביחסים עם סין. סינים גם מתים על ההייטק ישראלי. אבל יש מגבלות שישראל נאלצת להתחשב בהן.
אוקיי. אז איפה בתוך המגבלות, בהנחה ש... היחסים עם ארצות הברית, אין לה שלטון בישראל, ואין לכל שלטון בישראל, ואין לקהילת העסקים בישראל, הם תמיד יהיו בעדיפות ראשונה. איפה עדיין יש הזדמנויות והחמצות ביחס לרוסיה?
א', אמריקה, הרוסים תמיד אמרו, אנחנו יודעים שהיחסים, מודעים ליחסים מיוחדים עם ארצות הברית, וזה טבעי, ולא רוצים להרר על זה. ההפך, הם רוצים לנצל את זה. ודרך ישראל להגיע לשוק האמריקאי, זה היה הרבה יותר טוב קל להם, אבל זה לא ניתן. תראה, אני לא יכול להיכנס לרזולוציות יותר עמוקות, אבל אנשי עסקים ישראלים, קצת זהירים וקצת לא מכירים, וקצת הרבה שוק הרוסי ואיך לעבוד שם. וזו מיומנות מיוחדת. שוק מורכב ומסובך, והשלטון מסובך, ובירוקרטיה היומה, ושחיתות, הכל זה קיים. אבל מדינת ישראל יודעת לעבוד במדינות עם שחיתות, עם בירוקרטיה, כל מה שקורה. אני לא יכול להצביע על מה. אני יודע, בתחום המדעי, שיתוף פעולה יכול להיות מצוין. בתחום פיתוח הוא יכול להיות מצוין. אבל עוד פעם, החסר היום, חסר לפיתוח יחסי מימון. הוא לא נמצא בישראל, הוא לא נמצא ברוסיה. הצד השלישי לא יממן את זה. היחסים שלנו עם שוק המשותף, עם ארצות הברית, מממנים אמריקאים, מממנים אירופאים, אנשי עסקים שלהם, בגלל שזה מקוון לשוק שלהם. הרוסים לא יממנו אם זה נכנס לשוק שלהם. וחולשה ישראלית הבסיסית במימון, היא תוקעת את זה. מימון משני הצדדים. סינים כן יכולים לממן, רוסים לא.
ובתחום המדיני?
בתחום המדיני, אני אמרתי, מדינת ישראל יכולה לנצל את היתרון שלה ביחסים מיוחדים, גם עם רוסיה, גם עם ארצות הברית, וגם עם מדינות אחרות, כמתווך בין המדינות ולהרוויח לעצמה. את זה אנחנו עושים בגלל שבתחום המדיני, בגלל בורות, בגלל אי נכונות, בגלל
היתן כנקודה...
לא, לא פיתחו את היחסים.
יש, אני אתן את זה כנקודה באמת אחרונה, כי אנחנו הולכים לסיים, וזה כמובן הצל הגדול שמרחף מעל הכל, זה סוגיית איראן. ורוסיה נתפסת בישראל, כמי שמסייעת לאיראן לחמוק מעולן או לעמוד בעולן של הסנקציות שהמערב ברשות ארצות הברית מטיל עליה. היא נתפסת בישראל כמי שברמה מסוימת נותנת לאיראן גיבוי להמשך המדיניות הסרבנית שלה והסחילה שלה לעבר הגרעין. וכל עוד הצל הזה נמצא מעל היחסים, אני מטיל ספק אם ההזדמנויות האלה שאתה מדבר עליהן יכולות לקרות.
הסוגיה הזאת אני מכיר. קודם כל, המודיעין הישראלי טעה ושגה שהוא אמר שרוסיה מפתחת, עוזרת לפתח לאיראן נשק גרעיני. הוא לא הודע בטעות הזאת, אבל הוא טעה אותה. בית, סין עוזרת הרבה יותר. החוזה האחרון בין סין ואיראן הוא הרבה יותר חזק. בית, העמדה של רוסיה ביחס לאיראן לא שונה מהעמדה האירופאית. גם האירופה. אחרי שחתמו על הסכם ב-2015, מי הראשונים שרצו לאיראן? צרפתים, גרמנים, הולנדים. הם רצו לאיראן. הצנטריפוגות שיש עכשיו באיראן, דרך פקיסטן, זה הצנטריפוגות של הולנד. לא של רוסיה. זה הפיתוח שלהם. זאת אומרת, העמדה הרוסית כלפי איראן היא שונה לחלוטין מעמדה הישראלית. היא הרבה יותר קרובה לעמדה האירופאית. אבל לרוסיה יש אינטרסים עם איראן, בדיוק כמו לכל מדינה אחרת. לא בגלל רוסיה, איראן מחזיקה מעמד מול סנקציות אמריקאיות. זה כישלון של מדיניות אמריקאית, ואי יכולת לקרוא נכון המפה העולמית. אנחנו יכולים לטפס על הקירות. ההסכם עם איראנים יהיה חתום, בגלל שזה אינטרס לאומי אמריקאי. הם קבעו את זה, לא אנחנו. אנחנו יכולים לצעוק, אנחנו יכולים לעשות, אבל לעצום את העיניים ולהגיד, בגלל שאנחנו לא רוצים, זה לא יהיה, זה פשוט לא חכם. הרוסים בנושא הזה לא הגורם הקובע. הם בדיוק כמו כל שאר המדינות, כמו סין, כמו אירופה, כמו אחרים. הפיתוח הכלכלי עם איראן, גם של רוסיה, גם של פקיסטן, גם של סין, הולך ומתפתח. למשל, נמל גדול באוקיינוס ההודי, והדרך מסין, דרך אפגניסטן ופקיסטן לנמל, ואחר כך דרך איראן, אזרבייג'אן וים הכספי לאירופה. זה הולך ונבנה. ולרוסים יש אינטרס הזה. הנשק גרעיני באיראן, למה הוא צריך להדאיג את הרוסים?
זו שאלה אם הוא לא צריך
להדיג
את העולם, אבל...
רגע, לגבי העולם, אתה יודע מה אנו אירופאים שישראלים ניסו להם, אתם לא פוחדים מנשק גרעיני איראני, הם אומרים למה? אבל זה איום גרעיני. מה אנו אירופאים? אנחנו תחת איום גרעיני מ-49. אז מה זה איום גרעיני של נשק גרעיני פרימיטיבי באיראן? יש נשק גרעיני בסין, יש נשק גרעיני ברוסיה, יש נשק גרעיני בפקיסטן, יש נשק גרעיני בהודו, יש נשק גרעיני בצפון קוריאה, ומסתכלים עלינו. זאת אומרת, הנושא נשק גרעיני לא מעניין את אף אחד חוץ מדינת ישראל, ברצינות. כי המטלה כן, אמיתית, הוא לא מהווה איום על אף אחד חוץ מאיתנו. וזו בעיה שלנו באמת. כל האחרים ינצלו את זה למטרות אחרות. בדיוק כמו אמריקאים.
יעקב השקדמי, תודה רבה. עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרכו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcast@strudelwinet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני אופר שלח, ניפגש בפעם הבאה.